מהי פשיטת רגל? פשיטת רגל זהו תהליך שבו אדם פרטי בעל חובות מצהיר שאין באפשרותו לפרוע את חובותיו. לרוב, מדובר בתהליך שאותו האדם מבקש להתחיל כדי להגן על עצמו מפני אנשים להם הוא חייב את החובות, מאחר וברגע שמתחיל תהליך פשיטת רגל אין יותר חובה לתת דין וחשבון לנושים או להתדיין איתם. החוב שלהם הופך לחוב בבירור וטיפול המדינה. ברוב המקרים בסיום תהליך פשיטת הרגל יגיע פטור מתשלום החובות, או חלק מהן, בצורה של צו הפטר. מהו צו הפטר? צו הפטר הוא צו שניתן לחייב בסיום תהליך פשיטת רגל על ידי בית המשפט המחוזי, והוא מגדיר את הפטור שלו מהחובות שלו בהן לא עמד. מדובר בסיום המיוחל של כל פושט רגל. הכסף שהוא חייב נמחק עבורו, והוא יכול לצאת לדרך חדשה, לפתוח דף נקי, ולהתחיל פרק בחייו. צו הפטר הוא לא משהו שמתקבל בקלות. המון פעמים יש הסדר תשלומים נוחים עד סיום התהליך לפי יכולתו של החייב לנושים. במסגרת זמן זה החייב מחזיר חלק מחובותיו לנושים. והנטייה היא לקצץ מן החוב בעיקר ריביות ופחות את החוב עצמו, את קרן החוב כמו שהיא נוצרה במקור. רק במקרים של אדם שמסובך בחובות גבוהים מאוד לא כולל הריביות, ושום יכולת להחזיר אותם, תימחק גם קרן חוב לפי הסכום המקורי שנלקח. משכנתה אחרי פשיטת רגל. חולמים על רכישת דירה אך הבנק מערים עליכם קשיים עקב פשיטת רגל בעברכם? יש לנו מחלקה של יועצים שמתמחים בפתרונות למצבים אלו השאירו הודעה ונחזור. צרו איתנו קשר בוואטסאפ. 0583649258. פשיטת רגל, קטם לזמן ארוך. פשיטת רגל זהו קטם לזמן ארוך בחיים שלכם. כמובן שמדובר באירוע שנרשם בדוח ה-BDI שלכם, כך שאין באפשרותכם להגיע חצי שנה או שנה אחרי פשיטת הרגל לבנק שלא מכיר אתכם, לבקש ממנו משכנתה או הלוואה מבלי שהוא ידע על פשיטת הרגל שחוותם בעבורכם. אותו בנק יבקש לקרוא את דוח ה-BDI שלכם ויראה את הרישום על פשיטת הרגל בעבורכם. כל מיני סלוגנים כמו דף חדש או פרק ב' אחרי פשיטת הרגל הם נחמדים בתיאוריה. האמת היא שגם אחרי פשיטת הרגל וקבלת צו ההפטר, הרגע הזה שבו נמחקים לכם החובות הם רק הסוף של ההתחלה. עדיין, יהיה לכם מאוד קשה להסתדר כלכלית מול גופים כלכליים וברשותם הבנק. וככל שיעבור יותר, זמן נקי, מאז פשיטת הרגל. כלומר, ככל שההתנהלות הכלכלית שלכם תהיה תקינה זמן ארוך יותר אחרי סיום פשיטת הרגל, ככה החרב תתרחק מהצוואר. אנשים רבים מדווחים כי גם שנים אחרי סיומה של פשיטת הרגל וחזרה לשגרה, הם עדיין מתקשים לקחת הלוואה או משכנתה מהבנק, ולכן המון פעמים פונים להלוואות ומשכנתאות חוץ-בנקאיות ומשלמים על כך ביוקר בריביות גבוהות. חשוב לי להצהיר כאן באופן מוחלט, אפשר לקחת משכנתה אחרי פשיטת רגל. זה לא פשוט אבל אפשר להגיע למצב כזה. למה זה כל כך בעייתי? על פניו, אתם עשויים לתהות לגבי הבעייתיות והקשיים שהבנק מערים על פושטי הרגל. הרי פושט הרגל בוודאי חושב לעצמו, עברה כבר שנה ואף שנתיים מאז שסיימתי עם פשיטת הרגל. מאז אני מתנהל כלכלית באחריות ובאופן תקין, ועדיין הבנק עושה עליי שריר, ולא מאפשר לי לקחת משכנתה. חשוב להבין כי הסיבה העיקרית לכך שזה קורה היא כי הבנק לא סומך על פושטי רגל, גם לא זמן רב אחרי פשיטת הרגל. הבנק נוטה להאמין שאותו אדם ייפול להתנהלות כלכלית לא תקינה, יגברו הוצאותיו על הכנסותיו. הוא יכנס שוב לסחרור של הלוואות, הוא לא יעמוד בהלוואות ותוך 7 או 8 שנים. במצב הטוב, מאז פשיטת הרגל, הוא יגיע שוב למצב בו הוא מבקש למחוק חובות. אם יש משהו שהבנק לא אוהב, זה כמובן לא לקבל את כספו ושהריביות מול הלקוחות שלא נמחקות. אם כן, אנחנו למדים כי הבנק יסרב לתת משכנתה לפושט רגל בעיקר בעקבות סיבות של אמון, ומתוך ההבנה הזו, אפשר להתחיל לדבר על איך כן משכנעים את הבנק לתת לפושט רגל משכנתה על ידי שיפוץ האמון השבור, וחיזוק התדמית הכלכלית של מבקש המשכנתה, פושט הרגל בהבנותיו. השלב הראשון, המתנה. חשוב מאוד, בתור התחלה, לחכות. לחכות לפחות שנה מאז צו ההפטר וסיום הליך פשיטת הרגל עד שעולה בדעתנו בכלל לבוא בבקשה כלשהי לבנק. שנה זה המינימום וזה עדיין טווח מסוכן. ככל שיעבור יותר זמן מאז פשיטת הרגל, הבנק יהיה יותר פתוח לקבל אותנו בזרועות פתוחות מחדש ולהלוות לנו כסף. אם אתם יכולים לחכות גם שנתיים, שלוש ואפילו יותר, יותר טוב. במהלך זמן ההמתנה, עליכם להתנהל כלכלית ללא רבב. שאף צ'ק לא יחזור, שתהיו כמה שפחות זמן במינוס ושהוא יהיה כמה שיותר קטן, שלא יהיו לכם הלוואות בזמן הזה, ואם יש לכם הלוואות, חס ושלום שלא יהיו בהם תשלומים בפיגור או פספוסים כאלה ואחרים. בזמן שמסיום פשיטת הרגל ועד הפעם הבאה שבה תבקשו משכנתה מהבנק, אתם צריכים להיות ילדים טובים ירושלים, ולהראות לבנק שבאמת פתחתם פרק ב. הגשרים ששרפתם. חשוב להבין כי במהלך הדרך, כנראה שרפתם כמה גשרים, ולכן יש מקומות שאליהם אתם לא יכולים לחזור בשום אופן. בתקופת פשיטת הרגל ובזו שלפניה, כל בנק שבו היה לכם מולו איזשהו כשל, זה גשר שרוף, משוכה שאתם לא יכולים לקפוץ מעליה. פיגור על הלוואה, צ'ק שחזר, פיגור בתשלום משכנתה, מחיקת חוב במסגרת פשיטת הרגל, כל בנק שהיה מעורב איתכם בתהליך שכזה או דומה לו, אבוד לכם מולו. אל תצפו לקבל משכנתה מבנק שכבר נחווה ממכם בעבר, וזה לא משנה בכלל האם החוב הזה בסופו שולם עד תומו, מה היה גובה החוב ואיך זה הוסדר בסופו של דבר בהליך פשיטת הרגל. פרק וחייב להיות טוב פי כמה מפרק. אם יש סטנדרט מסוים שלפיו הבנק מחליט אם לתת לאדם מן השורה משכנתה בגינו, פושט הרגל נבחן תחת זכוכית מגדל גדולה ואכזרית פי כמה. אם אדם מסוים מרוויח יחד עם אשתו 15,000 נטו בחודש, הוא מבקש משכנתה של 5,000 שקל כאשר אין לו עוד הלוואות או התחייבויות, הוא כנראה יקבל. אם פושט רגל לשעבר ימתין שנתיים מאז פשיטת הרגל ויבקש אותה בקשה, הסיכוי שלו לקבל אישור על המשכנתה הזו נמוך פי כמה. כדאי מאוד שיכניס 18,000 נטו ויבקש משכנתה של 4,000 שקל, וזה יגדיל משמעותית את הסיכוי. אני בעצם מנסה להגיד דבר פשוט מאוד, פושט הרגל נבחן עמוק יותר, וצריך לעמוד בתנאים מחמירים יותר. המקרים שבהם אתם על דרך המלך, אחרי פשיטת הרגל לקחתם את עצמכם בידיים, התקבלתם לעבודה מדהימה עם שכר מעולה ואתם משקיעים את מרצכם בה, וגם מקודמים בה והשכר שלכם משתפר מאוד עם הזמן. אתם מציגים מקום עבודה מסודר ויציב, משכורת גבוה, אתם עושים שעות נוספות ומתקדמים, ומבקשים משכנתה יחסית קטנה לעומת המשכורת. יש תקדימים, דברים כאלו קורים, אנשים אחרי פשיטת רגל שהיום עובדים במשרד הביטחון, במייקרוסופט או בבזק במשרה בכירה, מרוויחים שכר מצוין, עובדים בעבודה יציבה וקבועה, ועושים רושם טוב על הבנק. בכאלו מקרים, הדרך לקבלת אישור על המשכנתה פשוטה וקלה יותר. עוד פרמטר מרכזי שיקבע אם הבנק יאשר לכם משכנתה אחרי פשיטת רגל, הוא גובה המימון לא אתם מצפים. הבנק אישר עבורי, אדם מן השורה ללא התנהלות כלכלית לא תקינה בעברי, משכנתה של 1.5 מיליון שקלים עבור בית שעלותו 2.5 מיליון ש"ח עבור אדם שעבר פשיטת רגל? כנראה שכזו משכנתה לא תאושר. כדאי מאוד שהוא יבקש סכום של 6 סיפרות מהבנק ולא 7, ואם הוא נאלץ להתפשר ולקנות דירה זולה יותר לשם כך, כך יהיה. הבנק לא יאשר לאף פושט רגל לשעבר את הסכום שהוא אישר לי, בוודאות אני אומר את זה. סיבת פשיטת הרגל ואיך נראים החיים שלכם עכשיו. גם הסיפור שמאחורי פשיטת הרגל, יש לו משקל רב בהחלטת הבנק האם לאשר או לסרב למשכנתה. הנה כמה דוגמאות. בחורה שכל חייה התנהלה כלכלית ללא רבב, התחתנה עם גבר שיש ברשותו חוב לא קטן. עם החתונה, החוב שלו הפך להיות החוב שלהם. בהמשך הדרך, החוב הזה העיק על ההתנהלות הכלכלית שלהם, ובנוסף הגבר התגלה כבזבזן ופזרן והעמיק את החוב. אותה אישה לא ידעה שזה הגבר שהיא מתחתנת איתו, וגילתה זאת לאחר החתונה, כשהיה כבר מאוחר מדי והחובות תפחו. לאחר זמן מה, הם התגרשו והיא נותרה עם חצי מהחוב השמן, הלוואות, והמצב עבורה המשיך להידרדר. אולי אפילו אותו פזרן בעל חובות שלקח אותה לתום יחד איתו לא משלם לה מזונות באופן סדיר, מה שמקשה עליה אפילו יותר ומעמיק לה את החוב אפילו יותר. אחרי שהאישה תפשוט את רגלה ותצא לדרך חדשה, הבנק בהחלט עשוי להיות פתוח לאפשרות של הענקת משכנתה למישהי כזו, שכן הוא זוכר לה זכות וחסד מתקופתה כרווקה, שהתנהלה כלכלית נכון ותקין. דוגמה נוספת, מי שפתח עסק בעברו, העסק נכשל וגרם לפשיטת רגל, ובחיים החדשים של אותו אדם, הוא מחליט ללכת על בטוח והפך לסחיר. הבנק כמובן יבין שהסיכון באישור משכנתה לאדם כזה נמוך משמעותית, לעומת בן אדם אחר שאחרי שעסק שפתח נכשל, הוא מחליט לפתוח עסק חדש מאפס אחרי פשיטת הרגל. השתדלו להראות כאחד האדם. עוד נקודה מאוד מאוד קריטית, אנשים שמסתבכים בחובות לפני פשיטת רגל, במהלכה וגם אחריה, המון פעמים לא נראים כאחד האדם מבחינה כלכלית ובנקאית. מה הכוונה? הם לוקחים את השכר שלהם מהבוס שלהם כצ'ק בנקאי, ופודים אותו כל חודש בכסף מזומן בבנק, מבלי שיהיה רישום של משכורת כלשהי בחשבון. כמובן שברור למה הם עושים את זה, אם החשבון בחריגה והוא מוגבל, ייתכן מאוד שהמשכורת שלהם תכנס לחשבון, תקטין מעט את המינוס אבל היא לא תהיה נגישה לשימושם. זו הסיבה שבגללה הם מבקשים מהבוס צ'ק, והופכים אותו למזומן בבנק, כדי שיוכלו להשתמש במשכורת שלהם. זה כמובן לגיטימי, בערך, בזמן פשיטת הרגל כשהחשבון מוגבל ולא ניתן למשוך מהבנק כסף, אבל צריך להפסיק עם המנהג הזה מיד אחרי פשיטת הרגל, ברגע שמתחילים את פרק ב. אם ממשיכים גם אחרי צו ההפטר וסיום הליך הפשיטת רגל, אתם תגיעו לבנק שנתיים אחר כך לבקש משכנתה כאשר אין לכם רישום קבוע חודשי של הכנסה, והבנק לא יאהב את זה בלשון המעטה. דוגמה נוספת היא אנשים ללא חשבון בנק בכלל. מסיבות דומות, להמון פושטי רגל אין חשבון בנק כלל וכלל. הם מגיעים לבנק לבקש משכנתה בלי שום רישום או תיעוד של התנהלות כלכלית, והבנק לא ירצה לחשוב אפילו על אישור משכנתה לפושט רגל לשעבר שאין שום תיעוד מסודר מההתנהלות הכלכלית שלו אחרי פשיטת הרגל. הבנק רוצה לקבל את התחושה שאתם רגילים, שאתם נראים מבחינת התנהלות כלכלית כמו כל אדם רגיל מן השורה, שאין מניפולציות או דברים לא סדירים. שהכל מתועד, יש חשבון בנק, יש משכורת חודשית שנכנסת לחשבון הבנק, שהכל בעצם נראה תקין ורגיל. שדרו לבנק מפח. זוהי אולי נקודה מרכזית שתהווה את ההבדל בין אישור משכנתה לסירוב משכנתה עבור אנשים רבים. יש בה גם המון מן הפסיכולוגיה וחישורי המסע ומתן שלכם. אתם רוצים לשחק על הנקודה ולהעביר את המסר מול הבנק. עשיתם מפח. לא סתם מחקו לכם את החובות וקיבלתם פטור מהרבה חובות שהיו לכם, אלא יצאתם לדרך חדשה אמיתית, ובאמת פתחתם פרק חדש. ככל שתוכלו להראות ולהציג לבנק הבדלים מהותיים בין מי שהייתם לפני פשיטת הרגל, ובין אתם החדשים, שאחרי פשיטת הרגל, כך יהיה טוב יותר. אם היה לכם עסק ועכשיו אתם שכירים, זה מצוין. אם חייתם באוברדרפט אבל מרגע שנסתיימה פשיטת הרגל אתם חיים בזכות בחשבון, זה פנטסטי. אם היו לכם 2-3 הלוואות עד לפשיטת הרגל, אבל הצלחתם להחזיק את עצמכם היטב ללא הלוואות בכלל בשנתיים שאחרי צו ההפטר וסיום הליך פשיטת הרגל, זה מדהים. אם המשכורת החודשית שלכם צמחה משמעותית, ואתם מרוויחים משמעותית יותר עכשיו ממה שהרווחתם כאשר הייתם על המסלול לפשיטת רגל, זה מעולה. אם ההוצאות החדשיות שלכם קטנו משמעותית, זה כמובן טוב מאוד. אם אתם משקיעים יותר זמן בעבודה, יש לכם שתי עבודות, אתם עושים שעות נוספות או משמרות כפולות, הבנק מאוד יעריך את זה. כל הדברים האלו ודברים נוספים עם אופי דומה, יראו לבנק שחוות המהפך, ושעכשיו אפשר לסמוך עליכם הרבה יותר ממה שהיה אפשר לסמוך עליכם בעבר, ויחזקו את הסיכוי שהוא ישמח לעשות עמכם עסקים ולהלוות לכם משכנתה אחרי פשיטת רגל. אם הבנק מסרב, התייעצו עם אנשי מקצוע. בין אם אתם לא עונים להרבה מההמלצות והדרישות שהגדרתי בכתבה הזו כאן למעלה, וגם אם כן, המון פעמים הבנק יתעקש ולא ייתן אישור למשכנתה שלכם. אם קיבלתם סירוב, לחשל עצמו מדובר במשהו בעייתי מאוד, מאחר וסירוב לבקשת משכנתה נכתב בדוח ה-BDI שלכם, והוא ישפיע על התשובות שתקבלו לבקשתכם מבנקים אחרים. אף בנק לא ימהר להסכים למשכנתה כאשר בנק אחר סרב. אתם במצב בעייתי מאוד בו הנטייה של הבנקים היא לסרב לכם, מאחר ופשטתם רגל בעבר. אתם יכולים לנסות להצליח לבד, אבל הסיכויים נגדכם. אם תשתמשו בדברים שכתבתי בכתבה הזו, הסיכויים שלכם יעלו פלאים, ויש סיכוי שתקבלו אישור למשכנתה אחרי פשיטת רגל, אבל כמובן שגם מאוד ייתכן שלא. בכל מקרה, עוד לפני שאתם מגישים בקשה, אני ממליץ לעשות זאת באמצעות אנשי מקצוע רלוונטיים. אם ניסיתם לבד ולא הצלחתם, על אחת כמה וכמה המשך ובקשה נוספת צריכה לעשות באמצעות איש מקצוע. כשאני אומר אנשי מקצוע, אני מחלק את זה לשניים. הראשון, עורך דין טוב שילווה אתכם בתהליך פשיטת הרגל עצמו. השני, יועץ משכנתה שיגיש את הבקשה למשכנתה אחרי פשיטת הרגל עבורכם. אליכם לקחת סתם כל יועץ משכנתאות, זה מסוכן מדי, והאמת שרוב יועצי המשכנתאות לא ירצו לקבל לקוח שפשט רגל בעבר, או שיקבלו את הלקוח, ואת כספו, ולא יצליחו לעזור לו עקב מקצועיות נמוכה ואי בקיאות. אתם זקוקים ליועץ משכנתה או יועץ פיננסי שמתמחה בקבלת אישור מהבנק למסורבים, ואם הוא כזה שמתמחה באישור משכנתה אחרי פשיטת רגל, אפילו עדיף כמובן. אתם זקוקים למישהו שלקח כבר עשרות אנשים את המסלול שצריך להעביר אתכם בו, כזה שליווה עשרות אנשים אחרי פשיטת רגל, והצליח להשיג להם אישור למשכנתה מהבנק. ככל שיש לאותו יועץ יותר ניסיון עם מקרים של אישור משכנתה למסורבי בנק, או אפילו מקרים דומים יותר לשלכם עם משכנתה אחרי פשיטת רגל, וככל שהוא מציג אחוזי הצלחה גבוהים יותר, כך הסיכוי שהוא יעזור לכם ויהיה שווה את שכר הטרחה שתשלמו לא גדל. לסיכום, פשיטת רגל היא, כתם לזמן ארוך, היא תפריע לכם בעתידכם הכלכלי לא מעט. הבנקים נוטים לסרב ולא לאפשר משכנתאות לפושטי רגל לשעבר, ובמיוחד אלו שהייתה מולם התנהלות כלכלית לא תקינה או שהיו מולם חובות שנמחקו כחלק מהתהליך, אין סיכוי שהם ייתנו לכם משכנתה, וזה תקף לכל החיים. ככל שיעבור יותר זמן עד שתבקשו משכנתה אחרי שפשיטת הרגל נסתיימה, וככל שתראו שהתקופה שאחרי פשיטת הרגל הייתה מלאה בחוסן כלכלי, כושר החזר גבוה, משכורות שצמחו, ושינוי מהפכני בהתנהלות הכלכלית שלכם, כך הסיכוי שתקבלו אישור גדל. גם הסיבות והנסיבות שהובילו אתכם לפשיטת הרגל משחקות תפקיד משמעותי, כאשר הבנק מקבל בסלחנות דברים מסוימים יותר ודברים מסוימים פחות. בכל מקרה, מומלץ מאוד לא לגשת לתהליך לבד, ולתת לאיש מקצוע שמתמחה במקרים דומים לשלכם להגיש את בקשת המשכנתה עבורכם. עדיף לעבוד מול איש מקצוע מראש, וחובה לעבוד מול איש מקצוע אם יש לכם כבר סירוב על המשכנתה אחרי פשיטת רגל, לפני שתיגשו לבקש מבנק אחר או שתפנו למשכנתה חוץ בנקאית.